כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית.
כאן ספורט, שלום לכם. הכישלון המקצועי המהדהד של נבחרת ישראל בכדורגל הפך להיות השבוע קרב בוץ מכוער שמסביר לנו היטב למה הכדורגל שלנו נמצא הרחק מאחור. גם הנבחרות הצעירות שהיו גאוות הקיץ הקודם לא מצליחות כעת, ויותר גרוע מזה, יחסים אחורים משפיעים על ההתנהלות בנפשות הפועלות. מיד ננסה להבין מה השתבש בדרך. נהיה גם עם מי שנמצא בתקופה מצוינת דווקא, גם ביורוליג וגם בליגה, מכבי תל אביב בכדורסל, נהיה עם חצאי גמר סל הפלייאוף לנשים, וגם גדול שופטי הכדורגל של ישראל, אברהם קליין, שחוגג מחר 90, יהיה איתנו במשדר. עלי לבעות בכאן ספורט שמפיקה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים דני רוקי, ליאן וילדאו איתכם עד חמש. כאן ספורט, יוצאים לדרך, פותחים כמובן עם נבחרת ישראל בכדורגל, איתנו מאמן הנבחרת לשעבר וחבר הוועדה המקצועית של ההתאחדות לכדורגל, אלישע לוי, שלום אלישע.
אהלן, חצורים טובים לך ולמאזינים כמובן.
אני רוצה להתחיל עם ציטוט. מאמן לא יכול לשנות דברים בשנתיים, זה לא משנה איזה מאמן תביא לשנתיים, מגיע למאמן לאומי 4 שנים מינימום. מי אמר למי ולמה? אתה יודע, אלישע?
אני יודע, כאחד שהיה בסיטואציה הזו, אני לא יודע, אני אמרתי את זה בזמנו, ואני לא יודע אם אתה מתכוון אליי.
אמרו עליך, יוסי בניון, עליך, על האם אתה צריך להמשיך עוד קדנציה, כי אתה היית קדנציה אחת בלבד, ו... אולי, אלישע, אני לוקח את זה למקום של אולי אנחנו מצפים יותר מדי, כי גם בקדנציה שלך אמרו יש בית קל, ואז הפסדנו לאלבניה ומקדוניה, וגם כאן אמרו בית קל, והנה אנחנו רואים שאנחנו לא עולים לשום מקום, אז אולי המערכת ציפיות שלנו מהכדורגל שלנו היא מוגזמת לחלוטין, מה אתה אומר?
בית קל, אתה יודע, היה לי את ספרד, איטליה, אלבניה בשיאה ביורו של 2016, ועולה אחת, אז בית קל אי אפשר להגיד, אבל...
כן, אבל הפסדנו כאילו במשחקי הבית ליריבות לכאורה נחותות, אלבניה ומקדוניה.
נכון, ניצחנו בחוץ, הפסדנו בבית, אבל אני די מתחבר למה שאתה אומר בפתיח. זאת אומרת, תמיד אנחנו תמיד בונים ציפיות מאוד 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 גדולות, ואז אנחנו מתאכזבים, ואז מתרסקים, ואז מתחילים עם ביקורות כאלה.
אז מה, זה כמו שרן זהבי אמר אז בקדנציה ההיא, אגב, שהוא גם זרק את הסרט, אז בזמן אמר, עוד 40 שנה לא נגיע לטורניר גדול?
לא, ממש לא. אני חושב שאם נסתכל פה על שני הקמפיינים שהיו, אז אין ספק שיוסי ואלון עשו קמפיין ראשון טוב שהביא אותנו לפלייאוף. מצד שני, בבית של המוקדמות, שאנחנו עכשיו נמצאים בליגת האומות, שאתה בא לבית כמו שהיה, אז היינו מאוד 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 קרובים לעשות יורו.
אז אני מנסה להבין מבחינתך זו אכזבה, או שזה זה, זה המקום שלנו?
אז השאלה אנחנו מסתכלים על זה. אם אנחנו מסתכלים על הפלייאוף, אז זה היה קשה. גם אם זה היה קשה מאוד להפסיד לאיסלנד 4-1, אבל אני לא יודע אם היינו עוברים את אוקראינה. אז השאלה מה אתה מקבל? אם אתה מקבל בית כמו הקודם, אתה יכול לצפות לעלות, והיינו מאוד קרובים. להזכירך, אם היינו מנצחים את קוסובו, אני חושב שהיינו עולים, כי היו שתי עולות.
ישירות,
כן. שאתה לא מקבל במוקדמות של מונדיאל, למשל. לכן צריך לבוא, להציב מטרות. כשאתה מאמן נבחרת, זה לא תפקיד קל, ואז אתה צריך להציב מטרות. אם הקמפיין הוא כזה שאתה יכול לעלות, אז זה בסדר. מצד שני צריך להיות תחרותי, צריך לקדם שחקנים צעירים, צריך להקנות סגנון. יש הרבה מאוד מטרות בנבחרת, אבל אסור לבוא לצד השני ולהתייאש. צריך להמשיך, לא לאבד פרופורציות.
אבל רגע, אני לוקח חשוב לציטוט שפתחנו בו, אז אולי באמת שנתיים זה מוקדם מדי, נכון, אכזבה קשה, אולי אפילו היה נוח, אולי היינו בסיטואציה, זה לא קרה, אולי היה צריך לתת עוד שנתיים, מה אתה אומר?
תמיד צריך לראות שנתיים עם אופציה, לראות איך הדברים מתנהלים, הדרך גם מאוד מאוד קובעת, ולאט לאט כל הזמן לגופו, אבל לא צריך לבוא מקיצוניות לקיצוניות, וזה אני מסכים איתך לחלוטין, ותמיד אני בעד סבלנות, זה לא צעד חזק שלנו, אבל תמיד להיות סבלני ולעבוד לטווח רחוק, זה מוכח.
טוב, תראה, יוסי בניון לא אהב את חוסר הסבלנות, ראינו כולנו, קראנו את הציטוטים. עכשיו, יוסי, יש לו את העניינים שלו, אנחנו זוכרים, גם איתך אפילו היה לו איזשהם טאקלים, ואתה לא אדם שקל להיכנס איתו לטאקלים, אתה אדם נעים לבריאות, וגם בקבוצה מכבי פתח תקווה, וגם בנבחרת היה כמה פעמים נדמה לי. מה, למה זה נגמר ככה? אפשר להיפרד בדרך, גם אתה עזבת נבחרת אחרי קדנציה אחת והתאכזבת, איך זה לא נגמר ככה?
מפני שזה לא קל, אתה יודע, אני אף פעם לא רוצה לשפוט בן אדם בכעסו, אבל תמיד צריך לגמור בצורה טובה, הוא ירגע, ובסך הכל הכללי, וזה לא משנה מה היה. הכדורגל הוא מאוד מאוד דינמי ומאוד נזיל, והכל יכול לקרות, ובלי להיכנס לפרטים כאלו אחרים, צריך לגמור בצורה יותר טובה, וזה ברור לחלוטין. מפני שזה המקצוע, זה הסיכון. באים, מודים אחד לשני, והולכים הלאה. ובזה אני מציע להתמקד. למרות זה לא מוסיף לאחד שום דבר.
למרות שאתה יודע, נהוג לומר שהנבחרת היא בית קברות למאמנים, ויש בזה גם מן האמת, אתה יודע, כי אחרי זה קשה להתאושש לקריירה יותר מוצלחת.
נכון, לגמרי מסכים איתך, מפני שכשאתה בא לאמן נבחרת ישראל, וזה אף אחד לא יכול להגיד לא, בראייה שלי, זה כבוד גדול, זו זכות מאוד גדולה, ואתה בא לתפקיד שהוא מאוד מאוד קשה ובעייתי, מפני שאתה מפסיד יותר מאשר אתה מנצח, ואתה נתקל בבתים שמאוד קשה ויש פערים, לכן תמיד הציפיות הן מאוד גדולות של כולנו, ואחר כך יש אכזבה, ואחרי הנבחרת, אם אתה עושה, נגיד, כמו במקרה שלי, שאתה עושה באר שבע בהצלחה וחיפה בהצלחה, ואחר כך מכבי תל אביב תפוסה על ידי זרים, אז אתה בא למקומות, אם אתה לא הולך מעבר לים, כמו שעשה אברהם למשל, אז אתה נמצא
תקוע,
בבעיה.
אתה בבעיה
כן,
קשה.
כן, אתה בבעיה. אבל אני, אתה שואל אותי, אני הייתי חוזר על כל מה שעשיתי, וזה כבוד מאוד מאוד גדול. צריך לבוא, אני לא מכיר מישהו שיגיד לא. זה נבחרת.
אולי ברק בחר, שכולם אומרים, יכול להיות שהוא יגיד לא.
טוב, כל אחד וההחלטות שלו, אבל אני אומר באופן כללי, זה התפקיד הכי נחשב.
לא, אבל אלישה, פה נכנס לדווקא כובע הנוסף שלך. אתה חבר הוועדה המקצועית להתאחדות לכדורגל, 12 אנשים, כולל היושב ראש, החלפת את דרור קשטן, עליו השלום, בתפקיד הזה. אמורים לעבור בפניכם ב-15 בחודש. א', אני לא יודע למה, כי כבר הוחלט להחליף. אז אתה יודע מה הולכים להציג בפניכם ב-15 בחודש? את המאמן החדש, לא את המאמן, סיכום, או שלא צריך בכלל סיכום?
אני נתמעתי לוועדה הזו, וזו כבוד גדול עבור לפני חודש. הישיבה הראשונה שאני אהיה נוכח בה תהיה ב-15 באפריל. אני מניח שמן הסתם, זה אחד הדברים שעלו בדיון, כן מנהל מקצועי, כן מאמן, ואיזה. אני יודע שזה פריבילגיה של יושב, הרי הוועדה המקצועית אמורה להמליץ, ובסופו של דבר המזכירות ויושב ראש ההתאחדות הם אמורים להחליט. לכן לגבי מה שהיה, זה הפריבילגיה של היושב ראש, לגבי העתיד, אני מניח שהתייעצו גם איתנו ונראה מה יקרה.
כן, הוא כבר החליט שלא יהיה מנהל מקצועי למשל, רק מאמן.
זה הכל, עוד פעם, שוב, זה לפי המדיה, אני לא יודע שום דבר שהוא רשמי, לכן אלה דברים שאנחנו נדון בהם, ומן הסתם אני אגיד בוועדה מה שאני חושב כאיש מקצוע.
אז הנה, תגיד לנו, מי צריך להיות המאמן לדעתך? קודם כל, מאמן מקומי או מאמן זר, אלישה?
אני אומר, אני מאוד מצטער, אני לא אגיד לך דברים שאני חושב לפני שאני אגיד בוועדה, אבל באופן כללי, מה שיש כמה מועמדים שכולם ראויים, ואלה דברים שאני מן הסתם אגיד בוועדה, ברשותך.
ב-15 בחודש, נמתין להדלפה מהוועדה, כי את ההדלפות האחרות קיבלנו.
בסדר, אוקיי.
אלישה לוי, מאמן הנבחרת לשעבר, תודה שהיית איתנו.
תודה לכם, ביי ביי.
טוב, כאמור זה השבוע לא מוצלח לכדורגל הישראלי, גם הנבחרות הצעירות כשלו, גם הנוער, נבחרת הנוער של אופי חיים בניסיון ההפלה לאליפות אירופה, גם נבחרת הצעירה שהיא עם 0 נקודות בקמפיין המוקדמות שלה עם גיא לוזון, ואנחנו אומרים שלום לראש מערך ההסברה של התאחדות לכדורגל שלומי ברזל.
שלום וברכה.
טוב, זה שבוע שמצריך הרבה הסברה, אבל עוד לפני מה שהיה, מה שיהיה. מתי יהיה מאמן חדש לנבחרת ישראל, והאם ברק בחר כבר קיבל פנייה? תעשה לנו סדר.
תראה, אני חייב להגיד לך, יש כנראה לא מעט דברים שאני לא יודע, או לא יודע לצפות אותם. אני כן יודע להגיד לך שנקבעה ישיבה של הוועדה המקצועית ב-15 באפריל. אני לא יודע אם זה ישיבה שאמורה לדון במועמד אחד, בשלושה מועמדים, או בכלל אם זאת תהיה ישיבה שתדון במועמד. אני באמת אומר את זה, נראה לי שקודם כל לוועדה יש סיבה טובה לנתח את הקמפיין הקודם. נדמה לי שמה שקרה בשבוע האחרון, זה לא יהיה עם בעלי התפקידים האחרונים.
זהו, רציתי להגיד לך, כן? עושה רושם שהוועדה הזאת היא בכלל חותמת גומי, כי אם בעלי התפקידים הקודמים סיימו את תפקידם בלי שהוועדה התכנסה והחליטה על עתידם, שינו, זוארץ, היושב ראש החליט פשוט, אז אולי הוועדה הזו מיותרת בכלל, אין לה שום פונקציה.
אם תחזור היסטורית, תגלה ש... ההמלצה או האמירה של יושב ראש ההתאחדות לכדורגל היא מאוד מאוד משמעותית בזהות מאמן הנבחרת, בכלל זהות מאמן הנבחרות, וצריך לזכור שההמלצה על יוסי בן עיון ואלון חזן הייתה בעידן היושב ראש הקודם אורן חסון.
לא, זה ברור, אני אומר, אז אולי לא צריך את הוועדה הזאת בכלל.
לא חשוב להפיל את מישהו תיק, ויובא לאישור ההנהלה. אוקיי, יובא לאישור הנהלת התאחדות, ואושר בעניין הנהלת התאחדות לכדורגל. אבל בפירוש, יש משמעות מאוד מאוד גדולה
ליושב ראש.
לחשיבה של יושב ראש ההתאחדות.
כן, לא, אבל לא הובא סיום תפקידם. לא שאני חושב שמישהו חשב, למעט אולי יוסי בניון, שהוא ממשיך בתפקיד, ופה מגיעה שאלה נוספת. כולנו נחשפנו לתמלילים שפרסם נדב צנציפר בידיעות אחרונות, שבו בתמלילים האלה יוסי בניון טוען בתוקף שהובטחו לו לפחות 3 הבטחות שונות שהוא ממשיך בתפקיד, לא משנה מה.
אני חושב שאני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. מעולם, מעולם, לא דיברתי עם יוסי על העניין הזה, לא דיברתי עם שימזור, לא שמעתי את האחד מבטיח, ולא שמעתי את האחר אומר, הבטיחו לי, אוקיי? אז כאילו, מבחינה הזאת, אני כנראה...
לא, אז אתה שם את עצמך בצד, אתה אומר, לא שמעתי, אבל זה לא אומר שלא היה.
לא, איך אני יכול לדעת מה היה או לא היה, אם לא היה?
לא, ראית, קראת כמונו, אמרת לשינו, זה נכון? זה מה שהיה בישיבה, זה היה בארבע עיניים.
ממש לא, ואפילו אם תשאל אותי לגבי הפרסומים המוקדמים שהיו, כשפנו אליי עיתונאים בוואטסאפ ושאלו אותי, זה נכון, לא נכון, הדעה שפורסמה, אמרתי להם, אין לי מושג, זה נראה לי קצת מוקדם מדי.
לא צאתם איזושהי הכחשה, ואגב, גם לא היה את הצד של יוסי בהודעה הרשמית שלך, כי אני מבין שהוא לא רצה לשתף פעולה עם הודעה רשמית, ואגב, גם לא אלון חזן אחר כך, אז אני מניח שהדברים הם נכונים, אתם לא מכחישים שכך התנהלו הדברים בשיחה בין השניים.
אני חושב שאנחנו בעיקר עצובים על האופן שבו הדברים יצאו, חושבים שזה ממש לא נכון שהם יצאו ככה. אני מניח שדי אפשר להאמין, זה כמעט נראה כמו סטנוגרמה, כן? שהשיחה הייתה שיחה מאוד מאוד קשה, אבל זה בסדר, מנהלים צריכים לקבל החלטות לא פשוטות לפעמים.
ושינו, מבחינתכם, עשה את ההחלטה, שינה את החלטתו בגלל איך שהנבחרת נראתה באיסלנד? מול איסלנד?
שינו, תראה, הצומת הראשון ששינו עמד בו, היה אחרי ההפסד לרומניה. אוקיי, היו המון 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 קולות שאמרו שחזן ובניון לא צריכים להמשיך לקראת פלייאוף יורו 2024 מול איסלנד. שינו זוארץ נעמד על הרגליים האחוריות ואמר, הם אלה שהביאו אותנו למעמד הזה, והם אלה שהמשיכו להוביל את הנבחרת. בהחלט יכול להיות שההפסד לאיסלנד והדרך שבה הדברים הסתיימו מול איסלנד, גרמו ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל להחליט שזהו, הוא לא יכול יותר, ומבחינתו זה הצוות שלא ימשיך.
תשמע, גם נחשפנו שכל הסיפור שעשו לך עם זהבי, כנראה זה היה סוג של הצגה כלפי חוץ, כי בסוף היו יחסים אחורים בנבחרת, לפי מה שאומר בניון שם בתמלילים.
אני אנסה להסביר את זה בצורה... אני אנסה להסביר, בסדר? היה ברור בכל שלב שכשרן זהבי יגיד, אני רוצה לחזור לנבחרת בתנאים של הצוות המקצועי, אנחנו נהיה במשחק אחר לגמרי. זה קרה אחרי השבעה באוקטובר, הלוואי שלא היה את השבעה באוקטובר, אבל זה קרה אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי השבעה באוקטובר, לא להושיט יד חזרה לשחקן נבחרת ישראל, מלך השערים שלה, שאומר, אני חוזר, ואני מקבל את הכל, זה היה נראה לי כמו החלטה מופרעת.
מה שנקרא, הוא שם אותה עם הגב לקיר, לא היה להם ברירה לצוות המקצועי, למרות שאתה אומר, הם לא רצו אותו מקצועית, זו המשמעות של הדברים שפורסמו.
לא אמרתי את זה, אני לא אמרתי לרגע, אני גם לא אתייחס לדברים שפורסמו, אני רק אומר לך עוד פעם, שבמהלך הצטרפות ערן זהבי לנבחרת ישראל, לנבחרת ישראל, היחסים בינו לבין אלון חזן, לבין יוסי בניון, היו מצוינים, היו ענייניים לחלוטין, לבביים לחלוטין, שום דבר. אני אמרתי לכם עוד לפני שערן זהבי הצטרף לנבחרת, ערן לא היה הבעיה שלה, הוא גם לא יהיה הפתרון שלה. זה בסדר גמור.
כן, זה משפט שאמרת גם פה בשידור, אני זוכר.
נכון.
שלומי, בוא נשים את ערן זהבי באמת, כי זה שולי בהתחשב בכל המבנה, הקונסטרוקציה. לא אמרת לנו אם כרגע ברק בחר אכן יקבל פנייה, כי זה די מובן מאליו, זה גם טבעי. השאלה מתי זה קורה.
אני בדרך כלל חושב שכשיש לך כזה שטף של דיווחים, והם כל כך כל כך קונסיסטנטיים, כנראה שיש דברים בגו. בסדר? אני חושב שבעיקר ברק, לא משנה, יש 3 שמות שמוזכרים כרגע, ברק, רן, רוני לוי, נניח שברק הוא הראשון שמקבל פנייה, ברק יצטרך להשיב על הפנייה, האם הוא רוצה בשלב הזה של הקריירה שלו לקחת את נבחרת ישראל, או לא רוצה לקחת את
נבחרת ישראל. כן, אבל שמענו שיש גם אולטימטום של זמן, כי ברק יש לו כל מיני מחשבות אירופה, אולי מכבי תל אביב בעתיד, ואתם רוצים מאמן נבחרת, אז האם יש כזה אולטימטום?
אני אומר לך בכנות מלאה, אין לי מושג לגבי אולטימטום, אני מעדיף שנבחרת ישראל יתלבט כמה שיותר לפני שהוא לוקח אותה, כדי שהוא יהיה שלם עם עצמו כשהוא לקח אותה.
אוקיי, נשים נקודה לנבחרת הבוגרת. אמרתי בפתיח, זה שבוע לא טוב הסברתית אולי אפילו. זה אתגר, הסברתי בטח. כי אנחנו רואים מה יוצא גם הנבחרות הצעירות. גאוותנו בקיץ האחרון עם היורו והמונדיאליטו, ופתאום אנחנו שומעים על יחסים אחורים, מאמנים מתחת לבוני גינסבורג, כועסים על בוני, בוני לא מדבר עם ההוא, הם לא מדברים איתו. בקיצור, מה קורה? מה, זה ההתנהלות שם כמו של גנון?
בעיניי, אם תשאל אותי אם אני צריך לבחור, זה הסיפור הנורא, לא העניין של ההדלפה והיציאה, זה יותר בעניין פרסונלי בין אנשים שהיו חברים, וחבל שזה נגמר כמו זה נגמר, אבל זה סיפור שאי אפשר לעבור עליו בסדר היום. אני יודע ששינו מתכוון לטפל בו בתחילת השבוע הקרוב, מי שלא יצליח לעמוד בתנאים שלנו, בדרישות שלנו, לאיך צוות מתנהל, מהי מערכת היחסים בין הצוות. אני לא יכול להכריח אף אחד לאהוב את האחר, זה בסדר גמור, אבל לא התכתבו אצלנו במיילים, לא להסיק דבר בהתאחדות לכדורגל כדי שיעביר מכתבים או אגרות מאחד לשני, זה לא יכול לעבוד. זאת מערכת שגם אם גם אם תשכנע אותי, כי היית בשני המקומות האלה, גם אם תשכנע אותי שאולי הקלקולים האלה הולידו להצלחה, אני מודה לך שאני מוותר על ההצלחה. אני מוותר על ההצלחה.
כן, כזה לא יחסי עבודה תקינים, ולאורך זמן אי אפשר להצליח ככה שאנשים לא מדברים אחד עם השני.
גם אני ואתה עובדים במערכות, בסדר? אז חלק אנחנו מחבבים יותר, חלק פחות, אבל ברור שבסופו של דבר, אם מה שמתואר, אם 20% מה שמתואר נכון, זאת לא מערכת נורמלית.
אבל זה גם מתכתב עם מה שאמרת קודם. קודם ציינת ככה במאמר מוסגר שהמינוי של יוסי בניון ואלון חזן היה בתקופת היושב ראש הקודם, וכך גם היה עם בוני גינצבורג, והתחושה היא שאולי מנסים קצת לדחוק אותו החוצה ומינויים חדשים.
אני מסכים, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל או הוועדה המקצועית יכולים להחליט שהם מפסיקים את ההתקשרות עם יוסי בניון הרבה לפני, אם היו רוצים לחסל לצורך העניין את יוסי בניון או את אלון חזן. להפך, חיבקו את המינויים האלה, חשבו שהמינויים האלה מינויים ראויים, מינויים מוצלחים. לאורן חסון היו מהלכים מאוד מאוד יפים שהם חלק מההצלחה של הנבחרות הצעירות, ותזכור שלאורך כל הדרך נכנסים אנשים חדשים למערכת, ובכל פעם שאתה מכניס אדם חדש למערכת, אז הוא צריך להיקלט בה, המערכת צריכה לקלוט אותו, ולא בהכרח האחרון הוא זה שיוצר את הבעיה, ויכול להיות שהקודמים נחים על זרי הדפנה וחושבים שהכל בסדר, ומסו אל...
תשמע, אמרת ולא אמרת, שלומי, אתה רומס פה מאוד מאוד בבירור שבוני גינצבורג בדרכו החוצה מהמערכת.
אז אני אומר את זה בפירוש, בוני גינצבורג לא בדרכו החוצה מהמערכת, זה בכלל לא היה מה שאני אמרתי.
אז אני הבנתי לא נכון.
לא, אני התכוונתי, זה כל חוקר צעיר בסוציולוגיה יגיד לך, שברגע שאתה מכניס ילד חדש לכיתה, הכיתה השתנתה, X כבר איננו X, אוקיי, ועכשיו צריך לרקום מערכות.
הבעיה שלא מדובר בילדים, בואו נגיד, מדובר על שיבוגרים שצריכים להסתדר.
אז זהו, לפי מה שמתואר, זה קצת מזכיר ילדים, אז חבל.
נכון.
אז אני אומר עוד פעם, פרדי דוד נכנס, ובוקסה נכנס, וכל מיני כוח אדם, ובכלל אגב, הקלקול, לפי מה שאני קורא, מתחיל בין בוני לבין משה, שהם בכלל שני אנשים שמונו בקדנציה של אורן. אז כאילו, כל התיאוריה של החדשים קלקלו, הישנים קלקלו, בסופו של דבר, הסך
תגיד, אתה לא קצת נבוך שאתה צריך להסביר לנו ולמאזינים את העניינים האלה בהתאחדות לכדורגל?
כן, אני מצד אחד נבוך, אבל מצד שני, כל אדם ששומע אותי ורוצה להיות נבוך בשבילי, שיעמוד מול המראה, יסתכל איפה הוא עובד, ואיזה סיפורים הוא חווה במקום שהוא עובד, ויחשוב עד כמה זה שונה מהמקום שהוא נמצא בו. זה נכון שאנחנו עוסקים בכדורגל, אבל בכל מקום שבו יש בני אדם, יהיו לך קלקולים כאלה. החוכמה היא להודות בזה ולתקן את זה.
טוב, נקווה שאכן כך, יש לנו קמפיין שכולם אומרים בלתי אפשרי, בלגיה, צרפת, איטליה, אני לא אומר אף פעם בלתי אפשרי, אבל בטח אם לא משחקים גם בארץ, ובמילה לסיום זה לא צפוי להשתנות בקרוב, צריך לחשוב הרבה רחוק יותר.
אני אעשה את חדיליאן, אני מוכן שיהיה בלתי אפשרי, ובלבד שיתאפשר לקיים אותו בארץ.
הלוואי. שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה של התאחדות לכדורגל, תודה שהיית איתנו.
תודה, ביי.
בדרך שש צפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומחלף קסם עד אייל, בהמשך ממחלף בקע עד עירון בגלל תאונת דרכים. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ההלכה, ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. כאן ספורט, פרק הכדורסל כעת. מכבי תל אביב אמש מנצחת את ולנסיה בבלגרד, ביתה הזמני או הקבוע כבר העונה, לצערנו 95-80, ניצחון שישי ברציפות ביורוליג, 15 בסך הכל בכל המפעלים ברציפות, מאזן 19-13 ביורוליג, כבר פתאום רואים אולי אפילו פלייאוף ולא רק פליין. ארלה וייסברג פרשננו איתנו, שלום ארלה.
אהלן, ליאן.
אז מכבי נראית טוב, מאומנת, טובה, וייד בולדווין 17 נקודות, ג'וש ניבו, שאני שומע שכבר רוצות אותו הגדולות של אירופה עם 15 נקודות ותשעה כדורים חוזרים, זה הולך ומתחבר בדיוק בזמן שזה צריך להתחבר.
וזה קורה בדיוק כמו בעונה שעברה, עם משתנה אחד שהזכרת אותו, עניין הבית. מכבי תל אביב בעונה שעברה, בשלב הזה עמדה בדיוק באותו מאזן והייתה בדיוק באותו מומנטום, אבל אז ייחסנו כנראה בצדק מסוים חלק מההצלחה על ה... אווירה ביד אליהו, למאזן הביתי המדהים שהיה לה, והשנה אתה מוציא את האלמנט הזה מהמשוואה, ומגיעים לאותו מקום, ואני לא יודע איך העונה הזאת תיגמר, אם זה ייגמר בפלי-אין, בפלי-אוף, אולי...
נסביר את ההבדל שוב, מקום שביעי כרגע מכבי זה פלי-אין, אם מגיע למקום שישי, שזה לא מופרך, אבל זה גם קשה, היא ישירות בפלי-אוף.
כן, הרבה מזה יוכרע בערב ומחר, במשחקים המקבילים, למכבי תל אביב יש אינטרס כמעט בכל משחק. אבל בכל מקרה מקום 7-8 היא בטוח תהיה במקרה הגרוע, זה לא יהיה קל להגיע למקום השישי, כי גם יש עוד שני מחזורים, ובשבוע הבא מכבי תל אביב משחקת בברצלונה, אבל אנחנו למדנו לעולם לא להציץ את הקבוצה הזאת, בטח לא בשנתיים האחרונות.
בוא נשמע את עודד קטש שמגיב למשחק ובכלל.
אנחנו יותר בטוחים בעצמנו ויודעים מה אנחנו רוצים לעשות, אבל בתחושה שלי יש לנו גם גרף שיפור, ואנחנו צריכים לשים את הפוקוס שם, על איזה דברים אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. לא היינו ביום כליה הכי גדול שלנו, היינו 27% ו3 לדעתי, אבל קלענו טוב מ2, פשוט כי זזנו את הכדור והיינו בהמשכיות טובה. זהו, אני יכול להיות שמח, אנחנו ממשיכים מעלה, מסתכלים קדימה ורוצים להיות יותר טובים.
טוב, יום כליה לא טוב עם 95 נקודות, זה אחלה. אני רוצה לשאול אותך, האם קטש קיבל הצעת חוזה? הרי אין לו חוזה לעונה הבאה.
זה אחד הנושאים המדהימים שסביב ההתנהלות של מכבי תל אביב, לא מהיום אגב, אנחנו זוכרים גם בימים של דיוויד בלאט, שהיו יחסים לא ממש טובים בינו לבין ההנהלה, וההצלחות שלו עד שהוא השאירו אותו, אז עם קטש שזה סיפור דומה, אנשים אחרים כנראה שמובילים את המועדון, אבל סיפור דומה, לא, קטש למיטב ידיעתי עוד לא קיבל הצעת חוזה לעונה הבאה, למרות שהוא עושה עבודה פנטסטית, כמאמן ובתנאים לא פשוטים, ואני לא יודע אם מכבי תל אביב לא תתעורר, היא עלולה מבחינתה למצוא אותו כמאמן יריב, ואני בטוח שהיא לא רוצה את זה.
כן, אולי אפילו בפועל ירושלים, שבמילה הרעלה אתמול עוברת את שמינית גמר הגביע עם שיו לארצ'יק על הקווים, נצחת את גליל עליון 89-69, והיא תחפש מאמן בכיר, וקטש זו בחירה טבעית אם מכבי לא לוקחת.
אני רוצה להוסיף למיץ גם את הפועל תל אביב.
גם פרנקו שכנראה לא ימשיך שם.
כן, הסתברות לא נמוכה תחפש מאמן בקיץ, אלא אם כן היא תיקח אליפות, שזה גם יכול לקרות. אבל אני חושב שמבחינתו של קטש, שכל כך הרבה שנים רצה להיכנס למה שנקרא לופ מאמני היורליג, וסוף סוף הצליח באמת לקבל את ההזדמנות האמיתית ולהוכיח את עצמו, אני חושב שהוא לא ימהר לחתום באחת הקבוצות האלה, ושהעדיפות הראשונה שלו כן תהיה להיות במכבי תל אביב, ואם לא, אז אולי בקבוצת יורוליג אחרת.
כן, אגב, ירושלים והפועל תל אביב ב-31 בחודש, עוד 3 ימים, זו מול זו ברבע גמר הגביע, מכבי תל אביב ב-1 באפריל מול מכבי רמת גן, תמונת רבע הגמר גם עירוני קריית אתא מול נס ציונה, והפועל חולון מול הפועל באר שבע דימונה, שאתמול הפתיע וניצחה את בני הרצליה. הרלה וייסברג, פרשננו, וואלה ספורט, תודה רבה.
תודה, ליאן. שבת שלום.
שבת שלום. עכשיו אנחנו לסדרות בחצי גמרסל, פלייאוף אנשים בכדורסל. אנחנו עם דניאלה ראובן, פרשן איתנו. שלום, דניאלה.
שלום, שלום.
אלה סדרות הטובות מחמישה משחקים, ואנחנו במשחק השני הערב, ממש עוד מעט, ב-26. הפועל לב ירושלים עם יתרון 1-0 על אשדוד במשחק חוץ, וליצור רמלה עם יתרון 1-0 על מכבי רמת גן במשחק חוץ. איך את רואה את המצ'אפים? ספרי לנו מה הולך שם בסדרות. דניאלה? כן, נפלה מהקו רגע, אז מיד אנחנו ננסה לעלות את המחדש. אם כך, אנחנו מדברים על כדורסל לאנשים, על סדרות הטובה מחמישה משחקים, ירושלים מול אשדוד, ירושלים שכמובן ראינו אותה בגמר הגביע, שידרנו כאן גם כן את הזכייה ההיסטורית שלה בגביע המדינה, ממש לפני כשבועיים, וליצור עמלה מול מכבי רמת גן, ליצור עמלה שהיא אחת המאותרות מול מכבי רמת גן. דניאלה איתנו על הקו מחדש. דניאלה ראובן, פרשניתנו, אנחנו איתך, ירדת לנו קודם מהקו, שוב שלום.
אהלן.
כן, טוב, אז בדיוק נפל לנו מהקו שהתחלת להסביר לנו בעצם על הסדרות, איך את רואה את המצ'אפים שם עם היתרון של הקבוצות שהיום מתארחות.
נכון, אז רמת גן מגיעה בהרכב מאוד מאוד חסר לסדרה הזאת, כאמור דרו אדלמן שכרגע מושעת והפרשה שלה בבירור, והדר חדד שנפצעה וקרה 3 רצועות בקרסול, מגיעה בלי שתי שחקניות חמישייה, למעשה לסדרה הזאת פצועה וחסרה, למרות שהיא נותנת פייט טוב לרמלה 27 דקות במשחק הקודם, אנחנו צופים סדרה די חד צדדית, שרמלה קבוצה מאוד עמוקה עם ג'ני סימס כשחקנית ישראלית, ודניאל ראבר שככה הובילו בניצחון הקודם, והיו שתי השחקניות המובילות, אנחנו צופים סדרה שתעבור די בקלות, די חלק לטובת רמלה.
רמלה הייתה כל העונה דומיננטית, מקום ראשון, ואמורה לחלוף על פני רמת גן, את אומרת.
נכון. מגיעות פייבוריטיות לחלוטין, בטח בסיטואציה הנוכחית, גם בלי קשר לסיטואציה הנוכחית, אבל על אחת כמה מחמה. בסדרה השנייה, יש לנו סיפור סינדרלה קלאסית.
שידרנו יחד את הפועל לב ירושלים בשחייה בגביע, הרבה אנרגיות, הרבה רצון, גם שחקניות טובות, ואשדוד זה הניסיון והמסורת.
הניסיון, המסורת, שתי זרות, שאני חייבת להגיד שמבחינת ארבעת הקבוצות שהגיעו לחצי גמר, לאשדוד יש את צמד הזרות הטוב ביותר, ומה שנקרא מרגישים שיש שתיים ולא שלוש, כי כמובן בגלל המלחמה
הורידו זרה,
וסיבוב ראשון שיחקו בכלל רק ישראליות, ויש שתי שחקניות בלב ירושלים, שכך, הנה כך אני אומרת את זה, ואני אומרת את זה כאן בשידור, אנחנו נשדר יחד את תואר הדאבל. קבוצה תהיה היסטוריה ותהיה סיפור סינדרלה יושלם. לב ירושלים יש להם את שיר תירוש עם 33 נקודות במשחק הקודם, כי הווינרית הגדולה ביותר שלו הפסידה.
אופ, ברחת לנו. טוב, הבנו את התמונה, מאמרת, דניאלה, את שומעת אותנו, את מאמרת על ירושלים, כזוכה הגדולה של העונה הזו, בדאבל. כן, ניקח את זה ככן, את השתיקה הזו, נפלה לנו מהקו דניאלה, אז נסתפק בדברים הללו. אם כך, הפועל לב ירושלים מול אשדוד ביתרון 1-0, אליצור עמלה מול מכבי רמת גן ביתרון 1-0, אלה סדרות חצי גמר סל. אנחנו כאן, כאן ספורט, ורוצים לומר שלום לאברהם קליין.
אחר הצהריים טובים.
אברהם קליין, קודם כל אנחנו רוצים להכריך מזל טוב. מחר בן 90, ולטובת הדור הצעיר שלא מכיר, גדול שופטי ישראל, שופטי הכדורגל מאז ומעולם, שלושה מונדיאלים ועוד אין ספור אירועים מרכזיים, אז שוב מזל טוב.
קודם כל תודה רבה, דייקת.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך תכף קצת על, על איך אתה רואה את השיפוט בארץ בימינו, אבל קודם כל, היה לנו איזה שופט מעצבן, אנטוני טיילור, אנגלי, שלא הצלחנו לנצח איתו בשום משחק, כולל מול איסלנד, המשחק האחרון, והיו גם טענות לשיפוט פה ושם. אתה חושב שהשופט היה לו חלק מרכזי, השופט הזה, או שאנחנו נתלים בדברים שלא חשובים בימים אלה?
קודם כל, טיילור נחשב באנגליה למספר 2. הוא נחשב לשופט נהדר, ואני רואה את המשחקים שלו בליגה האנגלית. הוא היה בקטר, ראיתי אותו גם בקטר. אז אתם צריכים להבין ששופטים עושים גם טעויות. זה יכול להיות טיילור, זה יכול להיות קולינה, וזה יכול להיות גם אברהם קליין. כולם עושים טעויות.
אבל להם יש היום מה שלא היה לך, שזה מערכת ור, מערכת קו השאר. כמה אתה אוהב את כל השינויים בסיפור הזה מהימים שאתה שפטת, ועד כמה אתה חושב שזה עוזר לשופט? אולי גם פוגע באיזשהו מקום באוטוריטה של השופטים. גם את זה אנחנו מבחינים בסוגיה הזאת לא פעם.
קודם כל נתחיל מהסוף. זה פוגע מאוד מאוד באוטוריטה של השופטים. זה קודם כל. כיוון שיש שם מקרים של 50% גם בתוך הרחבה, אם זה ביצות עונשין, אם זה דברים של ידיים, שיש ויכוח בין אנשי עבר לבין השופט, העניין הוא לא פשוט. זה עניין מאוד מסובך, ואני מקווה שבעתיד יפתרו את זה. זה שהכניסו את עבר, זה דבר מצוין, כיוון שהיד של מרדונה, אם היה עבר באותו משחק, לעולם לא היו מאשרים את השער הזה.
נו, אז איבדנו מהקסם, זה אחד האירועים הכי גדולים אי פעם, אתה יודע. אז היית מוותר על זה, אתה אומר, אתה מעדיף ללכת עם הצדק.
תראה, באותו משחק היו מבטלים את השער שלו, זה ברור, אני הייתי במשחק.
נכון.
השופט הטוניסאי לא ראה את זה, הכוונים לא ראו את זה. זה עד כדי כך שאותו כוון שהיה במשחק הזה בשם דוצ'ף, הוא היה כוון אצלי דרך אגב בבזיל איטליה, אשתו מספרת שהוא נפטר בגיל די מוקדם לאחר משקעה במשחק. הם הרגו אותו, הרגו אותו התקשורת העולמית. זה השפיע על... אין מה לעשות.
תגיד,
אפרופו... אוטוריטה, יש פה בעיה רצינית של אוטוריטה. השופטים מסתמכים, חלק מהם, לא כולם, על עבר. ויש שם המון מקרים ששופט שנמצא בתוך הרחבה וקרוב לאירוע ושורק על ביטת עושין מ-11 מטר ודקה אחרי זה הוא מבטל את זה, הוא מאבד את האוטוריטה. אני גם רואה המון שופטים, אני לא מדבר על השופטים בארץ, מדבר על השופטים בעולם, ששחקנים נקשים לשופטים והשופטים מתחילים להסביר להם את ההחלטותיהם. זה דבר פסול, זה דבר לא צריך להיות.
לא רצית לדבר על השופטים, אבל דיברת גם על התקשורת שמשפיעה על השופטים והביקורות. הרמה בעיניך, היום הרי יש ניתוחים, ויש ועדה מקצועית, ויש הרבה דברים שלא היו בתקופתכם, אתה מרגיש שהרמה של השופטים היא גבוהה יותר ממה שהיה בעבר? אתה הגעת לשלושה מונדיאלים, אף אחד לא עשה את זה. זה גם לא קרוב להיות אולי הפעם.
תראה, אם אתה מדבר על שופטים בעבר ועל שופטים על היום, לדעתי, אני סך הכל אומר לדעתי, שופטים כמו טיילור ששפט את הגמר ב-66, שופט כמו פלוטאי שהיה גם שחקן בנבחרת הונגריה, שפט בשלושה מונדיאלים, וקולינה, אני לא רואה שופטים כאלה היום בעולם, לא רואה אותם.
אתה אומר, זה לא עניין ישראלי, זה עניין שבכלל חסרים שופטים איכותיים ובעלי אולי אפילו קריזמה במידה מסוימת, אם אנחנו נגדי קולינה כזה.
תראה, שופטים גם צריכים להיוולד להיות שופטים. כמו, בוא נגיד, פוליטיקאים טובים, אני לא אזכיר שמות, הם נולדים, הם נולדים, לא יעזור כלום, זה אי אפשר ללמוד. או שאתה נולדת להיות שופט, או שאתה בעל אוטוריטה, ואתה יודע לקבל כבוד מהשחקנים, מהמאמנים, ולא כולם יודעים לקבל את זה, משום שהם לא נותנים כבוד להם. צריך להבין שאם אתה נותן כבוד לשחקן, הוא ייתן לך כבוד בחזרה. אני נתתי כבוד לאותו פלא הגדול, עם 3 מונדיאלים, שזכה. במשחק שלי, בגואדלחרה, זה היה המונדיאל השלישי שלו. והוא ראה שופט צעיר כמוני, אמנם הייתי יותר מבוגר ממנו בכמה שנים, אבל עדיין צעיר במשחקים האלה. נתתי לו את הכבוד, שמרתי עליו, ובסוף הוא כתב את ההקדשה בשני הספרים שלי. ורפרי ספרי ואומן המשרוקית. אז אם אתה נותן כבוד, אתה מקבל כבוד. היום, אני מוכרח להגיד לך, לקראת יום הולדת שלי מחר, מאות טלפונים, למרות שזה מחר, אם זה ראשי הפיפה, אם זה השם מוזיאון...
אתה ידיד אישי של יושב ראש, של נשיא פיפה, אינפנטינו, הוא הזמין אותך לא פעם, גם בקטר ובמקומות אחרים.
תראה, אינפנטינו היה בן 12 כשאני פרשתי. בן 12. ועד היום הזה הוא זוכר את המשחק שלי. עד כדי כך, שבאחד הפאנלים שהשתתפנו שנינו, אני עכשיו מגלה לך משהו על טעות שלי. אומנם לא שלי, אבל לקחתי על עצמי.
אוקיי.
במשחק ברזיל-איטליה, אנטוניוני הפקיעה עוד שער, שער רביעי. היו צריכים להיות 4-2. ובאותו פאנל קם אינפנטינו, ואומר, אם הסתכלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה קרה עם אנטוניוני שאתה פסלת את השער? עכשיו תקשיב טוב. לא אמרתי לו שהכוון הרים לי את הדגל לנבדל, ואני קיבלתי את העיתות שלו. אמרתי לו, אינפנטינו, אני לוקח על עצמי את האחריות, אני שופט אחראי מה שקורה במשחק. לא הכוון.
כן.
הוא פרסם את זה. אם אתה תיכנס לגוגל, אתה תוכל לקרוא מה שאינפנטינו אמר, מקליין אמר, מה ש-40 שנה האיטלקים, כמו שביתר ירושלים... עד היום מזכירים לי את אותו משחק עם מכבי תל אביב. אז אני יודע, יש טעויות, צריך להודות, אבל צריך ללמוד מהטעויות. אני למדתי מהטעויות.
אני רוצה לשאול אותך על סיום שיחתנו, כי אני שומע שזה עדיין בנשמתך, אתה אנרגטי, אתה חי את המשחק, חי את השיפוט, חי את הכדורגל, וגם ממשיך ככה להיות בכל המקומות הרלוונטיים. מה סוד הקסם? איך אתה ככה בעניינים כל הזמן? אתה יודע, אנשים אחרי זה פורשים, הולכים לענייניהם, אתה חזק בעניין.
תראה, בוא נגיד לך משהו שעוד אף אחד לא שמע את זה בארץ.
בבקשה.
כרגע, ברגעים אלה, שגריר הונגריה בישראל בשם זולטן סנדיורדי מגיע אלינו לחיפה. העיר שאני מייצג אותה בכל מקום בעולם. גם כששפטתי, גם את ההתאחדות הכדורגל וגם את איגוד השופטים, בעיקר את מדינת ישראל. למה הוא בא לחיפה? אורבן ויקטור, ראש ממשלת הונגריה, שולח לי אישית ברכה ליום הולדת. הוא ביקש מהשגריר אישית לבוא לחיפה ולהגיש לי את זה. אז בשעה 6 הוא אמור להיות כאן. אם תתקשר אחרי 7 או 8 בערב, אני אוכל להגיד לך מה כתוב במכתב. עכשיו,
קליין.
למה הגעתי לכל המקומות האלה? אני משאיר את זה לאנשים האחרים שהחליטו. זה לא אני אגיד.
היית שופט גדול, אדם גדול, עדיין, ואנחנו מאחלים לך מזל טוב, וכיף לדבר איתך, וכוחך כאמורות במותניך. בן 90, ילד, יש לך עוד הרבה מה לתת לנו. אנחנו נשוחח איתך בשמחה גם ביום, בימי הולדת הבאים. תודה לך, אברהם.
תתקשר בעוד 10 שנים גם, אני אהיה פה.
בשמחה. אברהם קליין, גדול שופטי ישראל, תודה. בריאות ואריכות ימים, תודה.
תודה, תודה.
טוב, אז זה בכדורגל, עכשיו אנחנו הולכים לכדוריד, כי מחר יש גמר גביע בכדוריד, אגב, בהיכל שלמה בתל אביב, הוא לא סגור לענייני הכדוריד, רק לענייני הכדורסל של הפועל תל אביב, כאשר רמת השרון רוצה לעשות היסטוריה ולזכות בגביע מול הפועל ראשון לציון, ואיתנו המאמן של רמת השרון, שהוא אגדת כדוריד בעצמו, עידן מימון, שלום.
אהלן, צהריים טובים.
סיימתם בדיוק את האימון שלכם גם של רמת השרון. שמע, יוצא פיקנטי הכי שאפשר. אתה מול ראשון, רוצה לקחת מהם את התואר, תספר קצת את התחושות שלך, המקום שאתה מזוהה איתו כאמור הכי הרבה, הפעם אתה בא מהצד השני.
כן, ברור. תשמע, את מה שעברתי כמעט 40 שנה בפועל ראשון, אי אפשר לשכוח. וברור שיש התרגשות מסוימת, בטח שזה גמר... של רמת השרון מול הפועל ראשון, המועדון, הבית שלי, שבו באמת ביליתי את רוב שנותיי, אבל היום אני במקום אחר, אני כבר כמעט שנתיים ברמת השרון. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות היסטוריה עבור המועדון, עבור העיר, ולזכות בתואר ראשון, שזה משהו שהוא חלום עבור כל אחד מאיתנו. אבל ברור שזאת תהיה משימה לא פשוטה, זה 50-50 לגמרי מבחינת... אחוזים, אין יתרון לאף קבוצה, אני חושב.
כן, למרות ההיסטוריה, 16 זכיות לראשון, אמרת, הזכרת, רשמת השרון מעולם לא זכתה, גם זה רק פעם שנייה בגמר, זה עדיין 50-50, כלומר, כשאתה לוקח את כל המשתנים?
כן, כן, אני חושב שהשנה אנחנו בשנה טובה, ולראיה, אנחנו גם הבטחנו את המקום הראשון בסוף הליגה, יש עוד שלושה מחזורים עד סוף העונה, ואנחנו כבר הבטחנו את המקום הראשון, ככה שאנחנו עושים עונה טובה, אבל בוא, מחר זה מני טיים, זה 60 דקות, ואני מאוד מקווה שאנחנו נעמוד במטרה הזאת, כי זו הייתה אחת המטרות שלנו בתחילת העונה, כשבנינו את הקבוצה, ידענו איזה חומר של שחקנים יש לנו, גם מקצועי, גם אנושי, והדברים התחברו טוב עד עכשיו. אני מקווה שהמומנטום הטוב יישאר בצד שלנו, ונוכל סוף סוף, אתה יודע, להוריד את הקוף הזה מהכתפיים ולהביא תואר.
תגיד, קהל של ראשון אתה מכיר היטב, ואנחנו יודעים שיש קהל נלהב. איך הקהל של רמת השרון למי שלא עוקב, וכמה יהיו מחר? זה רבע לארבע, שישי, רבע לארבע, אפשר אחרי הסיאסטה לבוא ישר למגרש.
אני חושב שלפי הערכות יהיו כ-1,500 צופים. אני יודע שברמת השרון מכרו למעלה מ-500 כרטיסים. יש אווירה טובה בעיר, יש תחושה שבאמת העיר משוות לאיזה הישג טוב. אנחנו מאוד מקווים לא לאכזב אותם. הקהל שלנו דווקא השנה די מפתיע בכמויות שלו, בעיקר במשחקי הבית. הוא תומך בנו, גם המחלקת נוער, שהיא מחלקת נוער טובה מאוד. ואנחנו רוצים באמת לשמח אותם, ואנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה.
נאחל לכם בהצלחה, גם לכם, גם לראשון, שיהיה משחק ספורטיבי, שיהיה משחק כיף עם הרבה קהל וגמר ראוי. עידן מימון.
הכי חשוב. תודה רבה. מאמר
רמת השרון, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה.
לפני סיום, אנחנו רוצים לגעת בעניין הבא. קודם כל יש פלייאוף, מתחיל פלייאוף הכדורגל, כמובן המאבק בצמרת, משחקים בשבת מתחילים ב-4, הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, בפלייאוף העליון, כאשר מכבי תל אביב תתמודד מול בני סכנין ב-8 בערב, ומכבי חיפה רק ביום ראשון מול בני ריינה, זה קורה ב-8:30 ביום ראשון. כמובן ברקע, הורדת הנקודות בעקבות הפירוטכניקה והעניינים של בתי הדין, הורדת הנקודות, שתי הנקודות של מכבי חיפה, כשהיא לא קיבלה אחת חזרה, ומכבי תל אביב עם ההורדת נקודה שלה. ובעניין הזה, אנחנו רוצים לתת קצת ממה שאתם האוהדים חושבים. פירוטכניקה ביצים בכדורגל, חלק חשוב מהחוויה, עניין מסוכן ומיותר. אורי לוי ולוי רז מכאן דיגיטל שמעו שני אוהדים, גם של מכבי תל אביב, גם של מכבי חיפה, שתי הקבוצות שמעורבות במאבק האליפות ומושפעות מהסיפור הזה של הפירוטכניקה.
אין על הרעש הזה, שאתה שומע את האבוקה נפתחת ביציאה?
רגע, אני מאופנטת.
פק, 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 פק.
בעד פירוטכניקה בעצם, זה בסוף מה שנותן עוד נפח לתפאורה.
זה חלק מהכדורגל, אבל כרגע זה כן, זה פוגע בקבוצות.
כשזה נעשה בצורה יפה ומבוקרת ואחראית ולא נזרקת לדשא, הכל טוב, זה יפה, אני בעד.
איפשהו בתפיסה אתה אומר, טוב, פה השירה הולכת להיות מטורפת, ותקווה גם את השחקנים, זה הולך להכניס אתם לאיזה זון כזה, שאנחנו באים לטרוף, אנחנו לא באים סתם שחק.
זה עושה, זה מרגש.
לצד זה שאבוקות זה מרגש וזה מוסיף עוד אלמנט של יופי במשחק, זה לא שווה את הפגיעה בקבוצה.
עם כל השלטים והמופעים והשירים והמנואלות, יש הרבה מאוד דרכים אחרות לעודד.
במידה ואבוקה נזרק את הדשא והורדות לי נקודות, זה כואב.
האמת היא מפה זה ממש נראה מסוכן.
זריקה לדשא זה דבר שהוא מפגר לחלוטין, כאילו אין שום משמעות לי לזרוק אבוקה לדשא. אתה רוצה את העברת קונצרט? עכשיו יציא המשפחות, אתה יכול להביא את הילדים, הכל בסדר.
סטדיון כדורגל זה לא הקאמרי. לקהל יש המון חשיבות, זה חלק מהתרבות.
אתה מפחד מהחוליגנים? אל תבוא לשער הזה.
בגלל זה בחרתי, כשהילדים שלי עוד היו קטנים, לשבת ביציע שהוא נחשב ליציע יותר שקט.
כשנדלקת לידך אבוקה זה יכול להבהיל, זה יכול להכניס לחרדה.
הרעש היחיד שיש מאבוקה זה ואז היא נפתחת. אין אפילו איזה פאק קטן.
יש לי איזשהו רצון שזה יהיה יותר מוסדר בשביל האנשים שהם אסמטיים, חרדתיים, וזכותם לדעת מתי זה הולך לקרות, איפה זה הולך לקרות, ובכך הם יוכלו להימנע.
אני יכול לשתף שאח שלי פוסט-טראומטי, וגם כשהוא הגיע והיה פירו, זה לא משהו שראיתי שהדליק אצלו איזה משהו, גם דיברתי איתו על זה. אסמטיים, אני אסמטי, בסדר. אני עומד באמצע היציע למעלה, כל העשן בסוף עולה אליי, בסדר, אז אני שם ככה. מחזה מריב, אין ספק. אני לא מבין את האנשים שנגד זה, לא מצליח להבין.
כשאני רואה את הקבוצה כמעט מפסידה אליפות בגלל דברים כאלה, זה הרבה יותר מבאס אותי משזה משמח אותי.
אין מתוק כמו אליפות במאי. כשאני שומע את האבוקה נדלקת, עולה בי הפחד הקטן הזה שאותו אוהד מזרוק את האבוקה לדשא, ואנחנו ניפגש בבית הדין ואין לדעת איך נצא מזה.
העונש הוא לא צריך להיות לקבוצה. לא הקבוצה המדליקה, אלא הקהל. ומצד שני, אני חושבת שההתאחדות, הגיע הזמן שתבין שאבוקות זה חלק מהתפורה, זה חלק בלתי נפרד מכדורגל.
ברגע שזה יהיה חוקי, אולי תחשו על זה כמשהו טוב בסוף.
אני חושב שכולנו כאוהדים רוצים לראות את האליפות מוכרעת על המגרשים. אנחנו באנו בראש ובראשונה ליהנות מהכדורגל.
איזה רעש.
טוב, נקווה שנהנה מכדורגל ושלא בית הדין יכריע את האליפות בסופו של דבר. אנחנו נפרדים, כאן ספורט שהפיקה אורית שולץ, הטכנאים שימון דוקרקר בבאר שבע ודני רוקי בירושלים. ליאן וילדאו, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, מקווים לסוף שבוע ספורטיבי, סוף שבוע שקט ובשורות טובות. אמן. ביי ביי.